עוד אנחנו הולכים לקראת ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, נמצאים בימים שבין א' שבט לט"ו בשבט. נראה היום היבט מאוד מאוד מעניין, ואיך כמובן הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בהגהות מימוניות בהלכות שופר בקטע הראשון, בתשובת רצבה כתב שאפילו בט"ו בשבט אין להתענות. בציבור שגזרו תענית בשני וחמישי דוחים תענית זו עד שבת הבאה. דלא אשכחן תענית בראש השנה. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו שאם ציבור גזרו תענית שני וחמישי, והתענית חלה בט"ו בשבט, ט"ו בשבט דוחה את התענית לזמן אחר. ולא רק זה, חתן שמתחתן בט"ו בשבט לא צם. ט"ו בשבט זה סך הכל סימן להתחלה של שנה חקלאית חדשה. יש שנות מעשר עני, יש שנות מעשר שני, מה שמבדיל בין שנת מעשר אחת לשנת מעשר אחרת, זה ט"ו בשבט. זה התחלה של שנה חדשה. אז איך יש לכזה יום שהוא רק סימן שמבדיל בין שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת? איך יש לכזה יום כוח לדחות תענית של ציבור ולבטל תענית של חתן ביום חתונתו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, נאמר בבני שכר בקטע רביעי, ראש השנה לאילן, לא כתוב לאילנות אלא לאילן, יש לרמוז מה שקיבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. זאת אומרת, ט"ו בשבט זה זמן להתפלל שבעוד 8 חודשים, כשיגיע חג הסוכות, סמוך לחג, נקנה אתרוג מהודר וכשר. מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג הכשר והמהודר שנקנה לקראת סוכות בשנה הבאה? מה פתאום מתחילים להתפלל על זה 8 חודשים קודם? ואם זה שנה מעוברת, זה 9 חודשים קודם. מה, זה 9 ערכי לידה? מה מתפללים על אתרוג עכשיו? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, נאמר בה פרשת קדושים, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. על הפסוקים האלה בפרשת קדושים, דורשים חז"ל במדרש רבה, בקטע השישי, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם, רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים, להידבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן, אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. תכתיב, כי תבוא אל הארץ ונטעתם. יש פה דבר מעניין מאוד. יש מצווה שנקראת והלכת בדרכיו. ללכת בעקבות בורא עולם. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. מה הוא, בורא עולם, בתחילת הבריאה, התעסק במתה תחילה, והייתה השם גן בעדן? גם אנחנו, כשבאים לארץ, דבר ראשון, להתעסק במתה. לא מכיר יהודים שמגיעים ישר לארץ ישראל, הולכים לנטוע עצים? כמעט אין דבר כזה, אולי בכלל אין. אז מה הכוונה בדבריהם של חז"ל? כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. הרי לא עושים את זה מיד כשבאים. אז מה התכוונו פה חז"ל? מה התכוון פה בעצם בורא עולם? דרך חז"ל ללמד אותנו. ושאלה רביעית ואחרונה, הימים שבין א' שבט לט"ו בשבט הם הימים שבהם אנחנו עוסקים במכות שהשם יקע את מצרים. בין המכות מופיעה מכת הארבה, תחילת פרשת בו, ורש"י כותב לנו בקטע השמיני שכל מכה הייתה משמשת רביע חודש, וג' חלקים היה מעיד ומטרה בהם. זאת אומרת, שלושה שבועות היה התראה, בשבוע הרביעי הייתה עמקה. אז מעניין שמכת בכורות הייתה הרי ב-15 בניסן, ביציאת מצרים, בלילה, בליל היציאה ממצרים. ובעצם המצרים מתו מתי? בבוקר. עד הבוקר הם גססו, כמו שחזם מלמדים אותנו. וכשיצאנו ראינו אותם מתים. ראינו אותם מקים, כן? אז זה היה מתי? בתדווה בניסן. חודש קודם, בתדווה באדר, היה מכת חושך. מה זה תדווה באדר? ליהודים הייתה אורה ושמחה. פורים, אורה ושמחה. למצרים, חושך ואפלה. חודש קודם, ט"ו בשבט. איזה מכה הייתה בט"ו בשבט? מכת הרבה. הרבה אכל את כל עץ השדה. וט"ו בשבט זה ראש השנה לעצי השדה. אז האם קיים קשר בין ט"ו בשבט למכת הרבה? או זה יצא בדיוק בזמן הזה של ט"ו בשבט. זוהי שאלתנו הרביעית. אם קיים קשר, מהו הקשר בין ט"ו בשבט למכת הרבה? אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה נראה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שיסביר לנו לא רק את המהות, את המעלה, את הסוד של ט"ו בשבט, אלא איך הדברים בעצם מתחברים אלינו לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדברי בעל הגאות מימוניות, שמציין שט"ו בשבט בכוחו לבטל תענית חתן ביום חתונתו, ולדחות תענית של ציבור. מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט? זה הרי רק סימן בטבע, שמבדיל בין שנה חקלאית אחת לשנה חקלאית אחרת. זה הכל. בין מעשר שני למעשר עני. אז מה הכוח המיוחד של היום? לדחות תענית ציבור ולבטל תענית חתן ביום חתונתו. שאלה נוספת, מדוע בט"ו בשבט מתפללים על אתרוג נאה ושובח שנזכה לקנות בעוד 8 חודשים? מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג של סוכות? שאלה שלישית, מהו ההסבר? כשבאים לארץ צריך להתעסק במתה תחילה. מה זה להתעסק במתה תחילה? מה הכוונה? כי בורא העולם מתעסק, גם אנחנו צריכים להתעסק. אבל הרב אחד לא עושה את זה. אבל חז"ל אומרים שכן צריכים לעשות את זה. אז מה צריכים בדיוק לעשות? ושאלה רביעית ואחרונה, האם קיים קשר בין מכת הרבה שהייתה בט"ו בשבט לבין ט"ו בשבט? או זה משהו טכני? ואם זה לא, אז מה הקשר ביניהם? כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה, ונראה פה באמת דברים מעניינים, חלקם עסקנו בעבר, ושילוב עם דברים נוספים, שנקבל באמת תמונה נפלאה על הימים שבהם אנחנו נמצאים בין א' שבט לט"ו בשבט, על ט"ו בשבט עצמו, ואיך לוקחים את זה איתנו לכל השנה כולה. נאמר בחז"ל בקטע התשיעי, תנא דבי חזקיה, כתיב למעלה בצד שמאל, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה שברוע למכה את המצרים, בעצם זה לימוד עבורנו איך מתקרבים יותר לבורא עולם. כי נזכור, להיות עבדים שנים, 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 מאות שנים, פירוש הדבר, המוח עסוק בשלושה דברים. א', איך אפשר לנוח קצת יותר? ב', איך אפשר לקבל אוכל טעים? ג', איך אפשר לעבוד פחות? חוץ מזה אין מה לעשות. כי כל יום נראה בדיוק כמו היום הקודם. אז מה אדם רוצה בכאלה חיים? קצת יותר לנוח, לאכול יותר טוב ולעבוד פחות קשה. ועכשיו עוברים תהליך במשך השנה האחרונה במצרים, איך הראש מתחיל לחשוב על דברים נוספים. יוצאים מעבדות נוראה לגאולה עצומה. אז צריך להתרגל, אז דרך המכות אנחנו לומדים על הקשר שלנו עם בורא עולם, איך מחזקים אותו, איך זה מחזק אותנו, וכך הלאה. ולכן, כל מכה בא ללמד אותנו דבר אחר. מכת הרבה. הרבה אנחנו מכירים, ראשית, בנביא יואל אנחנו מוצאים 8 סוגים של הרבה. בפסוק אחד הוא מדבר על 4 סוגים בקטע העשירי, יתר הגזם אכל הרבה, יתר הרבה אכל הילק, יתר הילק אכל לחסיל. הנה 4 סוגים של הרבה, גזם, הרבה, ילק וחסיל. יש עוד 4 סוגים אחרים. עוד מה אנחנו יודעים על הרבה? יש חגבים, לוקוסט, חגבים שקשרים, כאלה שנוהגים לאכול, יש להם מסורה. מה עוד ידוע על הרבה? אומר לנו שלמה המלך במשלי על הרבה, בקטע 11, 4 הם קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. יש בעלי חיים קטנים מאוד, אבל הם מאוד חכמים. הידוע בין כולם זה הנמלה. לך אל הנמלה הצל, הנמלה חיה בקושי חורף אחד, ואוגרת בקיץ כל כך הרבה אוכל, שאם הייתה חיה, היה לה אוכל שנים רבות. איך אומר שלמה המלך, הנמלים, עם לא אז, ויכינו בקיץ לחמן. מה שנוגע לנו, בשורה השלישית, מלך אין לה הרבה, ויצא חוצץ כולו. שהרבה הלוקוסט מגיע, הוא מגיע בכמויות של מיליונים. מיליונים. פשוט לא רואים את השמש. הוא נוחת ומחלה שדות קילומטרים בשעות. לא נשאר כלום. שום דבר. אבל כמה שמצד אחד הוא מגיע ביחד, אבל הוא לא אחד. אין אחדות. אנחנו יודעים שהאריה הוא מלך החיות. והשור הוא מלך הבהמות. והנשר הוא מלך העופות. אבל להרבה אין מלך. מלך עושה את כולם אחד. יחד. אחד. מלך אין להרבה. כמו שעולים למטוס. 300-400 איש נכנסים למטוס, עוברים ממקום למקום. הם ביחד, אבל הם לא אחד. אף אחד לא מכיר את השני. הם רק נוסעים לאותו מקום. זה הכל. אותו דבר ההרבה. ההרבה, שהוא הרבה הרבה הרבה, בהי, מסמל יותר מכל את אלה שיצאו איתנו ממצרים. מי יצא איתנו ממצרים? המצרים. אבל התורה לא קוראת להם מצרים. קוראים להם ערב רב. למה קוראים להם ערב רב? יש להם שם, מצרים. אלא, הם באו איתנו כדי לתת לנו פרספקטיבה אחרת על החיים. הם באו ואמרו, האדם הוא חשוב כשיש לו הרבה. הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה השפעה, הרבה קשרים, אז הוא חזק. אין לאדם הרבה, הוא כלום. לא שומע שום דבר. זה המפתח. לכן קוראים להם ערב, רב, רב. ויש להם עוד שם, אספסוף. אסף, סוף. לאסוף עוד ועוד, כמה שיותר. אז לכן, הלוקוסט, המכת ההרבה, מסמלת את הערב רב. הם באו לתת לנו הסתכלות שגויה על החיים, שהכמות עושה את האדם חשוב, ולא האחדות, ולא הביחד. מצד שני, אנחנו עם ישראל בדיוק הפוך. מה שהכי חשוב אצלנו זה מה? זה אחד. איך אמרנו הרבה פעמים? על אחד. יחד שבטי ישראל. המהות שלנו זה להיות אחד. ויהי בשור מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. הכוח שלנו זה להיות אחד. במצרים, איך נאמר? בקטע ה-14, ויהי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם לגוי. זאת אומרת, שם נהפכנו להיות אחד. שונים. ראו שאנחנו אחד. אנחנו אומרים, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, גם יחד. איזה מילה מיותרת? גם, אמרנו כבר. אז למה כתוב? גם. כי הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים, גם יחד. יחד זה ראשי תיבות. יש חילוקי דעות. יש חילוקי דעות. גם שיש חילוקי דעות, אנחנו מה? אחד. ויעקב אבינו ערב מותו, נאמר בקטע 15, אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יאספו ויגיד אליכם. הוא קרא להם. לכל הילדים שיבואו אליו. אז מה הם עשו? אז הם באו אליו. אז למה כתוב ויאספו? קרא להם ויאספו. אלא, הוא אמר להם, לא מספיק שאתם ביחד. תהיו מה? אחד. אחד. ולכן רצה לגלות להם את הקץ. הסתלקה רוח הקודש. אמר שם יש בהם פסול כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, כיצחק, שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, ככן בלבנו אלא אחד. אמרו לו, אבא, אל תדאג, אנחנו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אמר להם יעקב, לא מספיק להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא. צריך להיות אחד גם עם השני. פתח ואמר, ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. אז הנה למדנו, הרבה, מכת הרבה, מי שמסמל אותם יותר מכל דבר, זה הערב רב, שיצאו איתנו ממצרים. מצד אחד. מצד שני, אנחנו נמצאים עם ישראל, שהמיוחד שלנו זה האחד. מה שמסמל אותנו יותר מכל דבר, זה העץ. כי תראו עץ, כל עץ. כמה חלקים יש בו? שורשים, גזע, פירות, ענפים, עלים, פרחים. וכל זה נקרא עץ. זאת אומרת, העץ מסמל את מה? את האחד. אז מצד אחד, הרבה והערב רב. מצד שני, העץ ואנחנו עם ישראל. בא בורא עולם ואומר לנו שגם אנחנו נקראים עץ. שנאמר כי האדם עץ השדה. ובורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים, צלם בגימטרי העץ. לגדול, לא רק כלפי מעלה, לגדול ולהיות אחד. והאדם, שהוא עץ השדה, קיבל ציווי אלוקי. כשהוא הגיע לגן עדן, אמר לו בורא עולם, מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע, אל תאכל ממנו. ביום אוכלך ממנו, מות תמות. בגן עדן, יש שלושה סוגים של עצים. עץ החיים, עץ הדעת טוב ורע, וכל אילנות הגן. אומר בורא עולם לאדם, מהעץ הזה אל תאכל. האדם אכל ונענש. העונש שהוא קיבל, קוץ ודרדר, תצמיח לך האדמה. ביצבון, תוכן לכל ימי חייך, בקטע ה-17, ואכלת את עשב השדה. לא עונש קיבל האדם. אבל המעניין, שלא רק האדם קיבל עונש, גם האדמה קיבלה עונש. ארורה האדמה בעבורך. ואמרנו כבר מספר פעמים, למה האדמה קיבלה עונש? למה מגיעה לעונש? למה? כבר רש"י כותב לנו. כי ביום השלישי של הבריאה, אמר הקדוש ברוך הוא, תוצא הארץ עץ פרי. עושה פרי. שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. והאדמה לא עשתה את רצון הבורא. ותוצא הארץ עץ, עושה פרי. העץ הוא עץ, והפרי הוא פרי. למה באמת האדמה לא שמעה בקולו של הקדוש ברוך הוא? הרי אם האדמה הייתה מוציאה עץ פרי עושה פרי, כולם היו משבחים את האדמה. כולם היו אומרים, איזה אדמה הזאת. כל מה שגדל בה, כל כך נפלא, כל כך מיוחד. למה האדמה באמת לא הוציאה עץ פרי עושה פרי? למה? אומר האוהב ישראל, אברהם יהושע אשל, מאפתה, דבר פלאי פלאים. נאמר אותו בעל פה ונראה כמה שורות בפנים. האדמה, ברגע שהיא התגלתה, היא הבינה שעל האדמה הזאת היא ברא עולם. כי קודם היה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הכל מים. אמר הקדוש ברוך הוא, יקבעו המים אל מקום אחד, ותראה היבשה. זאת אומרת, על היבשה, עברו את הבריאה. בבריאה הזאת יהיה גם אדם. האדם יהיה מלך העולם. מלך על הכל. כל הבריאה תהיה כפופה לו. אבל ברגע שהאדם יעשה טעות אחת, נגמר. זהו. אין יותר. אין אפשרות אחרת. אומרת האדמה, אם יקרה דבר כזה, אז מה יתברר? שכל הבריאה שבורא העולם ברא, ברא אותה לבטלה. כי קרוב לוודאי שאדם יחטא. מה עשתה האדמה? אמרה, אני לא אשמע בקולו של הבורא. ואז מה? שיבוא הקדוש ברוך הוא ויברא את האדם. איך הוא בורא את האדם? אדמה ונשמה. לחבר את השמיים ואת הארץ. יבוא האדם ויחטא. יגיד לבורא עולם, מה עשית? תראה מה נתתי לך. איזה עולם אדיר. ואתה חוטא. זהו, נגמר. יאמר האדם, ריבונו של עולם, ראשית, סליחה. טעיתי. אני מסכים איתך. טעיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מבקש מחילה. אבל יש לי עוד דבר להגיד לך, הקדוש ברוך הוא. זה לא רק בגללי. אתה הרי בראת אותי איך? מהאדמה ונשמה, קיבלתי ב-DNA מהאדמה, שלא תמיד אני יקשיב לך. לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים לא. אז זה לא רק התחיל איתי. אתה העברת לי משהו ב-DNA דרך האדמה, שלא תמיד מקשיבים. אז בורא עולם, תן לי עוד הזדמנות. בורא עולם יגיד לאדם, אתה צודק. זה לא רק הבעיה שלך, קח עוד הזדמנות. אז בזה שהאדמה לא שמע בקולו של הבורא, זה מאפשר לבריאה להמשיך להתקיים. כי כשאדם מגיע לעונש, ובורא עולם רוצה להעניש, לאדם יש תשובה, נכון, מגיע, אבל תתן לי עוד הזדמנות, כי בסוף סוף זה לא רק בא ממני. וכך האדם זוכה להתחיל כל פעם מחדש. ולכן, כמה נפלא, איך אנחנו אומרים בתורה, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם, והארץ אזכור. מה והארץ אזכור? מה אזכור? האבות הלכו בקולו של בורא עולם, מגיע להם שכר, אנחנו הצאצאים שלהם, בזכותם מגיע לנו. ברית אבות, זכות אבות. מה והארץ אזכור? אזכור לארץ, שהיא זאת שלא שמע בקולי, לא כדי לא לשמוע, כדי לאפשר לעולם להמשיך להתקיים, כדי לתת לאדם את האפשרות לעוד פעם להתחיל, ושוב להרבות כבוד שמיים, ושוב לעשות דברים טובים, ולהשתדל להימנע מהדברים הלא טובים. הנה, בוא נראה כמה שורות. בקטע ה-19, ולכאורה יפלא מאוד, מאין בא זה שחטא הארץ נגד יוצרה, וקונה יתברך? מי שלמה מן האדם, שהוא בשר ודם, שייך שפיר, לפעמים שיחטא מפני יצרה שוכן מקרבו, מתהו בכל עת מדרך הטוב והישר? יש לו בחירה חופשית. אבל שאר הברואים, מה פתאום? התשובה היא, כי האדמה, האדם הרי שולט על כל הבריאה, אני מדילקתי, יש שם קו מסומן על המילה אז, אז התיישבה הארץ בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחטוא, מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו, ולא יועיל שום תיקון ותשובה. אשר לזאת, האדמה, נתחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך, כדי שאחר כך, כשיחטא האדם, יהיה לו המטלה נכונה. והוא מפני ששורש גופו הוא מן האדמה, ששינתה מכבר רצון הבורא יתברך, ותולים הכלכלה במקולקל, ולא ייתנו החיסרון והסירחון בנשמה הרוחנית. אז הנשמה חסה על כבוד שמיים, ועל האדם שלא יקבל את העונש, כי הוא יכול להגיד, זה לא רק בגללי. ולכן תראו למעלה בקטע ה-20, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. אם כל זה תבין עכשיו, בשלמה זכירת האבות, ניחא, בזכותם יגן עלינו, אבל מה מועיל זכירת הארץ? אך לדרכנו, ניחא, רצה לומר, אזכור לארץ אשר חטא, וממנה נלקח האדם, והארץ גרמה שקלקל האדם וילך אחר חומרו הרע, אבל מצד נשמתו לא חוטא כלל. אזכור לארץ, שהארץ מאפשרת לאדם לקבל עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות ולהתחיל מההתחלה. אז הבנו, מדוע נתקללה הארץ, והבנו שכל כוונתה הייתה מה? שאדם יקבל הזדמנות להתחיל מחדש. ולכן, ההזדמנות הזאת שלנו, כל פעם מחדש, יש בכוחה לתקן את החטא של אדם הראשון. וזה אומר לנו הקדוש ברוך הוא. האפשרות היא לא רק לתקן את הטעויות שלנו, אלא עד כדי כך לתקן את חטאו של אדם הראשון. איך? תראו דבר נפלא. כשבורא העולם בורא את האדם, נאמר בקטע ה-16, בעמוד הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ואדם לנפש חיה. ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. זאת אומרת, בורא העולם ברא את האדם, הוא לא ברא אותו בגן עדן. הוא ברא אותו אי שם. תכף נגיע, נראה איפה הוא ברא אותו. ואז בורא העולם לוקח אותו אחרי שהוא ברא אותו, ושם אותו איפה? בגן עדן. מה שקרה עם האדם, בדיוק קורה גם איתנו. איפה נולדנו? ביציאה ממצרים. כמו שאומר הנביא יחזקאל, יום הולדת אותך. אנחנו נקראים מולדת חוץ. נולדנו מחוץ לבית. ואז בורא העולם לוקח אותנו כעם, ומביא אותנו איפה? הביתה. לארץ ישראל. ומה הוא אומר לנו? מה אני עשיתי כשבראתי את האדם? והייתה השם גן ועדן. מה אני מבקש מכם שתעשו? כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. מה אמרתי לאדם? יש עץ אחד שאתה לא אוכל ממנו. עץ הדעת טוב ורע. אכלת, איבדת. בורא עולם אומר אותו דבר גם לנו. כשבאים לארץ, תנטו עץ. אבל 3 שנים ערלים לא יאכל. מה זאת אומרת 3 שנים ערלים לא יאכל? 3 שנים אדם יושב בבית, יש לו גינה בלתי רגילה. העצים, איזה פירות. הריח, טוב העץ למאכל, תאווה ולעיניים. רוצים לאכול, לא אוכלים. 3 שנים הראשונות, יש בעץ הזה טוב ורע. האדם הראשון, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הרע נכנס בו, לתוך האדם, מהעץ. תארו לכם עץ שמודיעים שיש בו איזה וירוס, וירוס. בתוך העץ, בתוך הפרי, מי שאוכל, מסתכן. מישהו יאכל אותו? עץ, פרי, בלתי רגיל, אבל סכנת נפשות. מי יאכל את זה? אף אחד לא יאכל את זה. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תקשיב, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע, כי אז אתה יהיה בך טוב ורע, ואם יהיה בך רע, אתה גמור, זה יגמור אותך. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תבואו לארץ, אתם תנטעו עצים, ובעץ יהיה פירות. אבל הפירות האלה הם יהיו טוב ורע. סבלנות. לא עכשיו. אפשר הכל, תלוי מתי, תלוי איפה ותלוי איך. חכו. אחרי 3 שנים, יצא כבר הרע מהעץ ומהפרי. ואז בשנה הרביעית, קודש הילולים להשם. אוכלים דבר עם קדושה, פיור, קדושה, תאורה, קודש, הילולים להשם. ומה עושים עם זה? זה פירות נטע רווי. מה עושים איתם? לוקחים אותם לאיפה? לירושלים. ירושלים? מה יש בירושלים? בית מקדש. שם נברא האדם הראשון, כתוב בפרקי דרב לזר. משם הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ושם אותו בגן עדן. רק מה קרה? האדם איבד את עולמו. כי בורא העולם אמר לו, יש עץ אחד, יש בו וירוס, אל תאכל. זה מסוכן. הוא טוב ורע. אתה אוכל, אתה מת. האדם אכל כי הוא נראה טוב הפרי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הנה בואו, תתקנו את זה. תבואו לארץ, תנטעו עץ. 3 שנים ערלים. תשבו בגינה, תראו פירות. וואו, איזה פירות. לא אוכלים. זה מסוכן. זה עורלה. בשנה הרביעית, מה? קודש אילולים להשם. אתם אוכלים דבר קדוש. איפה? בירושלים. במקום שבו יצרתי את האדם. וכך אפשר יהיה לחזור בחזרה. במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אל תאכל מעץ הדעת, טוב ורע, תעשה לך גבולות, בורדרס, גבולות. האדם לא עשה את הגבול, איבד את הכל. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לתקן את זה. איך? 3 שנים ערלים יצרנו גבול. שיש את הגבול, אז אחר כך מקבלים את הכי טוב בצורה הנכונה. קודש אילולים להשם. אם כך, תראו כמה נפלא. נאמר בשולחן ערוך, מנהג ישראל קדושים, שתינוק שנולד, 3 שנים לא מספרים אותו. השנה הרביעית, אופשרן, נוסעים לו, מספרים אותו. למה מחכים 3 שנים? למה מחכים? יש כאלה אומרים, זה לא, לא מתאים. אבל בעלי המסורה הולכים אחרי המסורה. חגים 3 שנים. ואז עושים טקס עם התינוק ושמחה גדולה. למה? פילי פלאים. איפה אנחנו מכירים שערות? אצל נזיר. נזיר לא יגלח את שער ראשו. למה? כי מי זה נזיר? נזיר זה יהודי מהשכונה. החליט להיות יותר עובד השם. יותר קדוש. יופי. אז עכשיו הוא נמצא במדרגה גבוהה יותר. הוא קצת פרוש מהחברה. הוא לא שותה יין, הוא לא אוכל ענבים, הוא יותר מחובר לקדושה. בסדר. אבל יום אחד הוא מחליט שהוא רוצה לחזור בחזרה להיות כמו כולם. אז מה זה? אתה עולה למעלה כדי לחזור בחזרה למטה? אז הוא מביא קורבן אשם. אבל בזמן שהוא נזיר, אחד הדברים שמסמלים את הנזירות, שהוא בעצם פרוש, שהוא בעצם במקום גבוה יותר, זה מה? השיער מהווה חציצה, מחיצה. איפה עוד מצאנו שיער? שמשון. מה ששמר על שמשון, כי שמו כן הוא שמש. זה השיער שמזכיר לו להיבדל מהפלישתיות ומהפלישתים. להיבדל. וכל עוד שהוא שומר על ההבדלה הזאת, הוא שמשון הגיבור. אבל שבא הדלילה ומדלדלת את כוחו בלשון חזל, והוא מגלה לה את הסוד שהכוח שלו נמצא איפה? בהבדלה, בהפרשה שלו מהם, שזה מזכיר לו, זה הוא נזכר כל הזמן דרך מה הדרך? השיער איבד את כוחו. יש עוד שיער בחזל. אתם בטח מכירים את און בן פלט, נשיא שבט ראובן, שהוא היה מהחבר'ה של קורח ועדתו. יום אחד אשתו אומרת לו, השתגעת, מה אתה הולך עם קורח? נגד משה רבינו, משה רבינו קודש קודשים. הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? כבר נשבעתי לו, תקיעת כף, אני איתך. אל תדאג, אני אשמור עליך. מה תשמירי? נשבעתי. אל תדאג, אני שומרת עליך. מה אתה עשי? בוא, תוכל, נוכל, תלך לישון. ב5 באים לקרוא לה, היה פגישה. ב5 הייתה פגישה. עם קורח, מה עושים? מה עושה אשתו? הוא כבר יושב במיטה. היא מורידה את כיסוי הראש ופותחת את השיער שלה, נמצאת על פתח האוהל. מגיעים מי? החבר'ה של שבט לוי מגיעים שמה. לא נעים ככה לדבר איתה. זה לא נעים, לא נוח. כן? אז ישר הם לא מדברים, הולכים. אמרו נבוא עוד חצישה. הגיעו עוד חצישה, שבום הלכו. והיא ככה נשארה עד שעבר הזמן והוא ניצל. זאת אומרת, השיער היווה בעצם מה? מחיצה. מהיווה בעצם גבול. אז הנה לנו, באה התורה ואומרת לנו 3 שנים הרעלים, אורלה בעץ, ואורלה גם באדם שהוא עץ השדה. מגדלים את התינוק 3 שנים עם שיער, כדי להטביע ב-DNA שלו את הכוח שהוא יגדל, שהוא יוכל תמיד למצוא את הגבולות, לעשות את הבורדרס, ולדעת כל דבר בזמנו, בעיתו, הכי טוב, הכי טהור, הכי נקי, הכי קדוש. ולכן, כשאנחנו באים כבר לארץ ישראל, מה אומרים לנו? ובני ירושלים עיר הקודש אנחנו ממוקשים. ועלינו לתוכה, שמחנו במניינה, ונאכל מפירייה. לא רק מפירייה של ארץ ישראל, מהפירות של נטע רווי בירושלים. בקדושה ובטהרה. לכן, מצד אחד הוא בשבט, אנחנו שמחים שטעם העץ הוא לא כטעם הפרי. כי זה מאפשר לנו להתחיל התחלה חדשה. זה לא רק אנחנו אשמים. זה קיבלנו ב-DNA. מתחילים התחלה חדשה, טעם העץ הוא לא כטעם הפרי. לא כטעם העץ. טעם הפרי לא כטעם העץ. אבל מצד שני מתפללים שנוכל לזכות לחזור למה שהיה צריך להיות בהתחלה. מבקשים את רוג. כי אומרת הגמרא בסוכה, את רוג הוא העץ היחיד שטעם העץ כטעם הפרי. לכן דווקא בט"ו בשבט אנחנו מתפללים על אתרוג נאה, על אתרוג משובח. להראות, אנחנו שמחים שאנחנו יכולים להתחיל מחדש, אבל רוצים להגיע לתכלית האמיתית שהעולם שהיה, טעם העץ יהיה מה? כטעם הפרי. זה ט"ו בשבט. ולכן כי תבואו אל הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא, אני התעסקתי במתה תחילה, גם כשאתם באים תתעסקו במתה תחילה. מה זה להתעסק? זה לא דווקא לצאת לגינה לשתול עץ. זה אפשר לעשות מתי שאפשר. אלא בעת שלנו, שנמתא את עצמנו באופן כזה, שנוכל ליצור לעצמנו גבולות, לדעת, יש דברים שהם עכשיו אורלה, ואחר כך יהיה קודש אילולים. לעשות כל דבר בבלנס, באיזונים הנכונים. זה באדם, זה בעץ, ובאנו. וכשעושים את הדברים בצורה הזאת, אז כמה נפלא. איך נאמר בקטע 26 ביואל, ויקנה השם לארצו, ויחמול על עמו. בורא עולם אומר לנו, ויעל השם. מה הוא אומר? ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן, והתירוש, והיצר. הדגן זה התבואה, והתירוש זה היין, והיצר זה השמן. ושבעתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. יגיעו אומות העולם, יגידו, איזה יין יש במדינת ישראל. איזה שמן, איזה תבואה, איזה חקלאות, איזה פירות, ירקות. לא נהיה חרפה לגויים. וראינו איך אומות העולם מגיעים, באים ומודיעים, הנה זה אנחנו, עם ישראל. ואומרים בפה מלא, בורא עולם נתן לנו את הארץ, לא עזבנו אותו, הוא גם לא עוזב אותנו. מי האמין, מי חלם שיהיה דבר כזה? מי האמין ילד בגיל 7.5, הילד הכי צעיר, הילד היחיד שניצל מבוכנוולד? הרב לאו הקדוש ברוך הוא האריך ימיו ושנותיו, עומד מול כל העמים האלה, 75 שנה אחרי זה, ומדבר איתם. שום דמיון לא היה חולם על דבר כזה. והיה מגיע להבנה כזאת. בורא עולם אומר, חכו, לא תהיו חרפה בגויים, ואז מה יהיה? ואת הצפוני ירחיק מעליכם. את הרע שיתרבב בכם אני ארחיק. ידחתיו אל ארץ צייה ושממה. את פניו אל הים הקדמוני. סופו אל הים האחרון. ועלה באשו. ותה על צחנתו כי הגדיל לעשות. ואז אומר בורא עולם, אל תראי אדמה. אל תראי אדמה. אדמת ארץ ישראל, אל תפחדי. אף אחד לא ייקח לך אותה. גילי ושמחי כי הגדיל השם לעשות. אל תפחדי אדמה. לא יהיו עלייך אויבים ושונאים. אל תראי, גילי ושמחי, כי יגדיל השם לעשות. יגדיל, מגדיל ויגדיל הלאה לעשות. וזה, אם אנחנו באמת רוצים להתעסק במתה תחילה, בנטייה של עצמנו, באיזונים הנכונים. ותראו כמה נפלא, כל הדברים מקופלים בדבריהם של חז"ל הקדושים בקטע 21. ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו. דרש רבי יהודה בן פזי, מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון? כשאדם נפטר רחמנא ליצלן, מה עושים לפני הקבורה? שמים לו אפר בעיניים. מי יגלה מי אפר? למה שמים לו אפר בעיניים? כי האדם חטא והוא חזר לאפר. מי יסיר את האפר מהעיניים? שלא יכלת לעמוד על ציוויך שעה אחת. מה אמר לך בורא עולם? מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. כמה זמן אל תאכל? שעתיים. ואז הרע יצא, תאכל רק את הטוב. ובחרת בחיים, ולא עמדת שעה. והרי בניך ממתינים לאורלה ג' שנים. לכן כמה נפלא דרש רבי יהודה בן אחותי, לכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו. הנה פה הכל מקופל. זה התיקון שאנחנו יכולים לעשות, לא רק לעצמנו, לכל העולם, לכל הבריאה כולה ולאדם הראשון. אם כך, אנחנו מבינים מדוע תמיד ביהדות כל התחלה היא עם עץ. תינוק נולד שותלים עץ, לכבודו אומרת הגמרא, תינוק עץ לכבודה, גדלים, הילדים גדלים העצים, מתחתנים, לוקחים שני ענפים מהעץ של התינוק שנהיה חתן, מהעץ של התינוקת שנהייתה קלה, עושים איזה מקלות לחופה. בגאולה עתידה, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו לאפרים, עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, והיו לאחדים בידיך. יצאנו מבית עבדים, עברנו את הים, הגענו למראה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויראו השם עץ וימתקו המים. אומרים חז"ל, בקטע 23, ויראו השם עץ, השליך לו הקדוש ברוך הוא עץ מגן עדן. איזה עץ הוא השליך לו מגן עדן? עץ שטעם העץ הוא כטעם הפרי. וזה מיד אחרי קריאת ים סוף לימדו אותנו, זה המטרה שלנו, ליצור חיים כאלה. אנחנו יכולים ליצור את זה בנו, ואם נעשה את זה בנו, זה גם ישפיע על כולם. איפה שחכמים היו מברכים אחד את השני, מה בירכו אחד את השני? אילן אילן במאה ורכך, אומרת הגמרא בתענית, פירותיך מתוקים, אמת המים עוברת תחתיך, צילך נאה, אלא, בשורה האחרונה בקטע 25, במאה ורכך אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, אלא היא רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. ואמרנו הרבה פעמים שהרי אדם אוכל מפירות שנשתפחה בהם ארץ ישראל, הפרי הראשון שאוכלים זה זית, כי הוא הכי קרוב למילה ארץ. למה אוכלים זיתים? הייתי מעדיף לאכול תמרים, זה מתוק, או רימונים או תאנים. למה זיתים? למה דווקא זית? כי הגמרא אומרת, אם אדם הולך ברחוב ומוצא פירות והוא אוסף אותם, בא אליו אדם, אומר לו, סליחה אדוני, זה שלי, הנה זה מהעץ שלי, זה נפל, נכון זה נפל לכביש, אבל זה שלי, אין פה עץ אחר, הוא לא צריך להחזיר לו. למה? כי אין סימן בעץ שמראה, אין סימן בפרי שמראה לאיזה עץ הוא שייך. אבל אם זה זיתים, אומרת הגמרא, חזותו מוכיחה עליו, רואים את הזית, רואים לאיזה עץ הוא שייך, צריך להחזיר את זה. דוד המלך אומר, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך, הילדים, כשתילי זיתים סביב לשולחניך. משווים את הילדים לשתילי זיתים, למה לא אני יודע מה, רימונים? למה דווקא שתילי זיתים? כי רואים אותם, רואים לאיזה עצם שייכים. שיהיו כל פירות שיוצאים ממך כמותך. זה טעם העץ כטעם הפרי בנו. אם נעשה את זה בנו טוב יותר, נוכל גם לעשות את זה בכל החיים טוב יותר, וזה יביא אותנו באמת לאותה יצירה של הבריאה שבורא עולם רצה שתהיה, שעליה אפשר יהיה לומר, מצד אחד, אל תראי אדמה, גילי ושמחי, כי הגדיל השם לעשות, ובו זמנית, הקדוש ברוך הוא שולח את הדגן, את התירוש ואת היצר, ולא נהיה יותר חרפה בגויים, ונוכל לגדול, ולהרבות כבוד שמיים בעולם מתוקן שלקראתו אנחנו הולכים. אם נראה את הדברים כך, אז בסייעתא דשמיא, עוד בזו השנה, נוכל להתקיים בנו דברי רבי יוחנן בן זכאי, בקטע 24, הייתה נטייה בתוך ידך, ואמרו לך הרי המשיח בא, בואו נטע את הנטייה תחילה, ואחר כך צא להגבילו, בעבוד רבי נתן. קודם נוטעים, כי הנטייה היא הגאולה. מהי הנטייה? שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, טעם הפרי כטעם העץ. שנעשה את הדברים האלה ביום יום שלנו, נזכה באמת לאותה גאולה שלמה מתוך ברכה, ולוחה מפריה לסבוע מטובה, ונברכה עליה בקדושה ובטהרה.